הגענו לדף ממתת עמוד א' באמצע עמוד במשנה, האב אינו חייב במזונות ביתו, כלומר אין שום דין מחייב את האבא לזון את ביתו. נראה בגמרא שבאמת הוא הדין גם בנו, והגמרא תרחיב על זה. זה מדרש, דרש רבי אלעזר בן עזריה לפני חכמים בכרם ביבנה. הדרשה הזאת הוא דרש בזמן שמינו אותו לסנהדרין בבית המדרש בכרם ביבנה. האם שתי תקנות תקנו חכמים בתנאי הכתובה? אחד, הבנים ירשו, כלומר הבעל כותב לאשתו, הבנים הזכרים שיהיו לך ממני ירשו את כסף כתובתך, והבנות ייזונו, הבנות שיהיו לך ממני ייזונו מנכסי עד שיתבגרו, עד שיתרסו. מה כמובן ייזונו? ייזונו בחייו רק אחרי מיתה? על זה מה הבנים אינם ירושים אלא אחר מיתת אביהם, כמו הירושה זה רק אחרי מיתת האב. גם כאן אותו דבר, הכוונה התקנות הן דומות, אף הבנות אין ייזונות אלא לאחר מיתת אביהם. אומרת הגמרא, אפשר לדייק במשנה, כתוב האב אינו חייב במזונות ביתו, מזונות ביתו הוא דיין הוא חייב, אבל מזונות בנו הוא חייב, לפי המשנה לכאורה אדם חייב במזונות בנו. עוד אפשר לדייק, ביתו נמי חובה הוא דליקה, כאן לגבי הבת חובה אין אבל מצווה איקה, לכאורה משנה לא כמו אף אחד מהתנאים. מה אני מתיד, אינו רבי מאיר, לא רבי דב, לא רבי יוחנן בברוקה, דתניא, רבי מאיר אומר, מצווה לזון את הבנות קל וחומר לבנים, מצווה לזון את הבנות ועוד יותר הבנים, למה הבנים דעסקים בתורה, הם עוסקים בתורה, דבי רבי מאיר. רבי דב אומר, מצווה לזון את הבנים קל וחומר לבנות, מצווה לזון את הבנים ועוד יותר לבנות, למה משום זילותה, זה זלזול להם ללכת לחזר על הפתחים לבקש צדקות, עוד יותר מהבנים. ורבי יוחנן בברוקה אומר, חובה לזון את הבנות, לחם את אביהם, אבל בחיי אביהם אלו ואלו אינם ניזונים ואפילו אין מצווה בכך. אז יש לנו פה, מה אני מתידי, כמו מי המשנה שלנו, אם רבי מאיר אמר בני מצווה, הרי הוא אמר בני מצווה, ולפי מה שאמרנו במשנה, הודיעקנו, שנדובר על חובה לבנים. אם רבי גם הוא אמר בני נמי מצווה, וזה לא נכון, אמרנו זה חובה לבנים. ואם רבי יוחנן ברוקה, דייקנו שמדובר על מצווה לבנות, אבל לפי רבי יוחנן ברוקה, אין בכלל מצווה, אפילו מצווה נמי לקה, אלא זה רק שאלה אם יש חובה, אין פה בכלל מצווה, לדעתו לא רק שאין חובה, גם אין מצווה. אז אומרת הגמרא, אפשר לפרש את המשנה שלנו כשלושת התנאים. אי בית אמר רבי מאיר, בית אמר רבי יהודה, אי בית אמר רבי יוחנן ברוקה, אי בית אמר רבי מאיר, ואחי כאמר כך כוונת הטענה, האב אינו חייב במזונות ביתו, והוא הדין לבנו, באמת התכוון הטענה בדיוק לומר לדעת רבי מאיר, המצווה בביתו היא כקל וחומר לבנים, כמו שאמרנו, קל וחומר לבנים כי הם עוסקים בתורה, למה הבאנו במשנה בכל זאת רק לגבי הבת, האב אינו חייב במזונות ביתו, היידק טעני ביתו, הקמה שלו, אבל למלא אותם, אפילו חובה הוא בדק, אפילו ביתו, שאין חובה מזונותיה חמורה כל כך, כי היא לא עוסקת בתורה, חובה דלק, אבל מצווה איקה. כלומר, זה בא למד אותנו, שאפילו ביתו גם כמצווה לב לזונה, למרות שהיא לא לומדת תורה. ואם הייתם רבידה, אחי כמה אב אינו חייב במזונות ביתו, כל שכן לבנו. שוב, המשנה אפשר לפרש, הוא בדיוק אומר כמו רבי יהודה, שכל שכן לבנו שלא מתבזק כל כך, אב מצווה בבנו איקה, וכמה חומן הבנות. למה אמרנו, אב אינו חייב במזונות ביתו דווקא במשנה, דקטן לביתו, הקמה שמנה, דאפילו ביתו חובה לקה, שאפילו ביתו, לזנות ביתו, אין חובה, למרות שהבושת שלה, למרות שמתבזה יותר הבת, לפי רבי יהודה, אף על פי כן, אין חובה לבת, אלא רק מצווה בלבד. אפשר להסביר את המשנה, גם לפי רבי יוחנן בברוקה. ובית אמר רבי יוחנן בברוקה, אחי כמה אב אינו חייב במזונות ביתו ועוד דין לבנו, ועוד דין אפילו מצווה נמליקה, אין מה לדייק שחובה לא, אבל מצווה כן, לא, גם מצווה לא. והיידי דבנות לאחר מיתת אביהן חובה, מה שדיברנו, שבנות לאחר מיתת אביהן חובה, תנא מלשון אינו חייב. מכיוון שאגב זה שדיברנו על מזונות אחרי מיתת אביהם, שזה חובה גמורה מתנאי הכתובה שהם ירשו, ייזונו אחרי מיתת אביהם, ושם זה כן חובה, לכן השתמשנו במשנה, טענה נמי, לשון חייב, אינו חייב. הוא השתמש בלשון אינו חייב, לא כדי לדייק אם יש מצווה או לא, גם מצווה לא. הוא השתמש בלשון חייב, כי אחרי מיתה זה כן הופך להיות חובה. עוד תקנה מאוחד בקשר למזונות הבנים, שהתקינו חכמים באושה, אמר רבי אלעזר, רבי שלקיש, משום רבי בר חנינא, באושה התקינו שאדם זן את בניו ובנותיו כשהם קטנים. כלומר, חכמים התקינו שדם חייב לזון לפרנס את בניו ובנותיו עד שיגדלו. בפשוט קטנה עד גיל 12, קטן עד גיל 13. אי בית הוא הלכה כתבתיה או הלכתה או אין הלכתה כתבתיה, האם באמת הלכה למעשה כמו רבי אלעזר או לא? האם אכן כך התקינו באושה ואכן חייבים אנשים לזון את ילדיהם עד שיוגדלו? תשמע, הוכחה בעצם שאין הלכה כרבי אלעזר. מה הוכחה? כי הבאת הוא... שהיו אבות שמסרבים לזון לפרנס את בניהם מובאים לדין לפני לקמת רבי יהודה, לפני רבי יהודה, אמר לו, רבי יהודה היה אומר להם, ירוד ילדה והבני מטה שדיה, תנים, כלומר כל בעל חי שהוא מתאכזר לבניו ילדה והבני מטה שדיה, התיר את פרנסת ולתיה על בני העיר, כלומר הוא מנסה לתת איזה משל מוסרי, לומר שכמו שבעלי חיים בעצם, הם דואגים לילדיהם, ורק בעלי חיים מתאכזרים מאוד, אז הם לא דואגים לילדיהם, ככה גם אדם צריך לדאוג לילדיו. עכשיו, לפי זה אנחנו לומדים שאין הלכה קרבילה, כי הוא לא יכול לקוף אותו, רק אמר דברי מוסר, הוא יכול היה לקוף אותו ונאמר שזה חובה, ככה היה אומר. אז עצם זה שבית דין מפצירים ומעודדים ואומרים דברי מוסר, רואים שהלכה לא כרבי הילה. ועוד עדות נוספת, כי הבאתו לקמד רב חיסא, כשהיו באים אבות שמסרבים לפרנס את ידיהם, היו מובאים לבית דין לפני רב חיסא, אמר לו, כפולה עשית בציבורה, וליקום, ולימה אובה ביי בני, והוא גבו לא ביי בני. היו אומרים, תיקח אותו לציבור, או במקום פרסיה כלשהו, היו אומרים לו, תהפכו איזה מכתשת על פיה, הוא כלי גדול שקודשים בו את התבורה, במקום ציבור, ותעמידו את האב שם על יד, ותשמעו קול, תגידו, תראו, תכריזו, אפילו אובה ביי לבני, אפילו העורב, הוא מתרצה לבניו, והוא גב, אותו האיש, אותו האב הזה, שהוא לא מתרצה לבניו, כלומר, תנסו לבייש אותו קצת בפרסיה, נסו לגרום לו לפרנס את ילדיו. שוב, רואים מכאן, שהיא לא יכולה לקפות אותו בפסק דין לבית, אלא רק לעשות מין קונצים כאלה, לעודד אותו בצורות כאלה ואחרות. שואל את הגמרא, ורוב הבית, בני, האם את העורב אכן רוצה בבניו, אכן דואג לבניו, והכתיב, כתוב, השם נותן לבי מלאך, לבני עורב אשר יקראו, לבני עורב, משמע שהם רעבים, קורים, מחרקרים, עד שהקדוש ברוך הוא צריך לזמן להם פרנסה, משמע שהעורב לא זנת ילדיו. אומרת, לא קשה, הב חברי, בעורבים לבנים, זה מה שפסוק מדבר, והב אוכמי, בעורבים שמר אבידה, שהם מתרצים לבלדות שלהם, מדובר על עורבים שחורים. עוד עובדה שיש לפשוט מנה שאין הלכה כרבילה, כהבאת אלקמה, כשהאב מסרב לזו לבניו, הוא בא לפני רבה, אמר לו, היה אומר לו, ניחה לך, דמיצני בנייך מצדקה, מה? נוח לך שבניך היו ניזונים כספי צדקה? כלומר, שוב, הוא לא היה כופה אותו, אלא רק מפציר בו ומעודד אותו, ונתן לו דברי מוסר. ואומרת, כבר לא אמרנו, כמו שאמרנו, שאב לא חייב לזו לבניו הקטנים, אלא זה לא עמיד, שהוא לא אדם עשיר, לא אדם עמיד, מבוסס. אבל אם הוא עמיד, כפי עליה על כוחי, כופים אותו בעל כוחו, אכן בבית דין. מדוע? כי הלכה היא שכופים על הצדקה, קל וחומר שאפשר לקפות אותו, לתת צדקה, ילדיו הקטנים. כי עד רב הקפי לרב נתן בר עמי, כמו שהוא עשה את זה לרב נתן בר עמי, שהוא היה עשיר, ואף מבין, הוציא ממנו 400 זוזה לצדקה. ואם ההלכה שכופים על הצדקה, אפילו כדי לזון עניים שהם לא קרוביו, אחת כמה וכמה, שככה בבניו ובנותיו. עוד אמר בילה, אמר ריש לקיש, באושה התקינו שהכותב כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו ניזונים מהם. כלומר, אם אדם כותב שטר, שכל הנכסים שלו, כשעוד חי, יעברו לבניו, למרות שהוא כבר בעצם העביר את הבעלות של כל הנכסים שלו לילדים שלו, עדיין תקנו חכמים, שבכל זאת הוא ואשתו יהיו ניזונים מהם כל ימי חייהם. אומרת הגמרא, מה צריך תקנה מיוחדת בשביל זה? מה תקפלה רבי זה, רבי תמר, רבי שמואל בר נחמני, גדולה מזו אמרו חכמים? אלמנתו ניזון מנכסיו, אז הוא ואשתו מבעיה? אנחנו נראה באמת בהמשך המסכת, שאחד מתנאי הכתובה, שאם ימות הבעל בחיי אשתו, אלמנתו ניזון מנכסי בעלה המת, והיורשים לא יכולים לעכב בעדיו וכו', זה אלמנתו. אז אם תקנו חכמים שאלמנתו ניזון מנכסיו, ברור שכשהוא עוד חי, הוא רוצה שהוא ואשתו ניזון מנכסיו, מה השאלה בכלל? למה צריך פה תקנה מיוחדת בשביל זה? והגמרא מביאה את מקור התקנה של רבי זרע, תשלח רבים ביגרתי, ככה הורה רבים ביגרתו ששלח מארץ ישראל לבבל, מי שמת וניח אלמנה ובת, אלמנתו ניזון מנכסיו, וגם אם ניסית הבת ונכנסו הנכסים לרשות בעלה, עדיין אלמנתו, כלומר של אבי הבת, ממשיכה לו ניזון מנכסיו. היא מתה הבת, ובעצם בעלה ירש את הנכסים לגמרי, אמר רבי דבר אחותו של רבי יוסי בר חנינה, על ידי היה מעשה, מקרה כזה בא לפני לבית דין, ואמרו אלמנתו ניזון מנכסיו, ממשיכה להיות ניזון מנכסיו, הוא ואשתו מבעיה. אז אם ככה, אם זה ברור שאלמנתו ממשיכה להיות ניזון מנכסיו, אפילו הבת ניסה, אפילו הבת מתה, והבעל קיבל את הנכסים עדיין, אז האם צריך תקנה מיוחדת לומר שהוא ואשתו שהם מאוד חיים, שניזון מנכסיו, זה פשוט. אומרת, כמו אמרו לתמה אתם, הוא דלק את הרך, אבל אחד נתרח לדידי ולדידה כמה שמונה. אומרת, כמו לא, דיין היה אפשר לחשוב, אך לא כך. למה שם, באלמנה, שנפלו נכסי בעלה לפני ביתו וכו', שמה אין מישהו יתרח, אין מישהו יתרח עבור אלמנה. כלומר, היא מסכנה, לכן חייב לפרנס את האלמנה, ככה יכולנו לחשוב. אבל כאן בסופו של דבר נכון, הוא כתב את כל נכסיו לבניו. אבל יכול להתרוח, בסופו של דבר יכול להתפרנס, יכול לעבוד. לדידי ולדידה, יכול עבור עצמו, עבור אשתו. כלומר, הם לא, אין פה באמת מסכנות מיוחדת. כמה שמונה, שלא כך, מכיוון אלא באמת הוא ואשתו אכן ניזונים מנכסיו, למרות שהוא נתן את כל הכסף לבניו. אי באי לו, האם ההלכה אכן ככה או לא? איך אתה כבטא, או ליתי לך את הכבטא? תשמע, רבי חניא ורבי יונתן אבו קיימי, אתה הוא גב רבה אדם אחד, וגחי ונשקל רבי יונתן הקרי, התכופף נשק רבי יונתן על רגלו, אמר לרבי חנינה, מי היי? אמר לי, כותב נכסיו לבניו הוא. אדם הזה הוא כותב כל נכסיו מתנה לבניו בחייו, ועשיתינו לזני, וכפיתי אותם בחוזק, בכוח, לזו את אביהם, לכן הוא מחבב אותי. כלומר, זה תקנה. עכשיו, פי, מכאן אתה הורא באמת שמדובר פה על דין. היא אמרת בשלמה לאב דינה משמה אחי עשינו. בעצם מכאן רואים שזה לא הדין. כלומר, אומרת, מה היא אמרת בשלמה לאב דינה? אם אתה אומר שמעשה זה נאמר שלא לפי הדין, לפי משועד הדין. כלומר, אם אתה מבין שאכן הבנים לא חייבים לזון בעצם מהדין לזון את אביהם. ומשאחרי עשינו, לכן כפה אותם רבי יוחנן, רבי יונתן לזון את אביהם, לפני משורת הדין. לכן ברור למה אדם מחבב אותו יותר. זה לא היה, אם זה היה הדין, מה יש לחבב אותו? זה היה הדין. אלא זה לא הדין. אלא היא אמרת הדין, אם תאמר שדין הוא עשינו בעי. למה הוא צריך לקפות אותו באופן מיוחד? הרי צריך לקיים, צריך פשוט לקיים את חובתם. למה אדם יחזיק טובה לרבי יונתן? הרי סתם צריכים לסיים, לעשות הדין. מכאן אתה לומד שבעצם, שוב פעם, אין הנחה כרבי הילה, ובעצם לא חייב לזון את אביהם ואת, ואת אשתו בחייהם, אם אכן כתבו את כל נכסיו לבניו בחייו. הגענו לדף נון עמוד א', והגמרא מביאה עוד כמה תקנות באושה, ונראה אותם בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.